רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
קיצר שומעת, צריך לכתוב פרסומת לאוטלנד.
מה, החברה הזאת של הביגוד הטרמי?
לגמרי. קיצר, מה חשבתי? שנינו בחופשת סקי.
קר לי, זה קור.
אמרתי לך להביא בגנים טרמי, דניאל.
מאיפה לי?
מאוטלנד.
יואו, איזה נדוש. אני לא מאמינה שמישהו משלם לך מזכורת על הרעיונות האלה. תן, תן לי, תקשיב. שנינו בטירונות.
עד מתי?
שטוק צעיר.
שונא את המקום הזה. על מה אנחנו שומרים? מתגעגע לאמא שלי וכפו פה, קר לי.
אתה כזה צ'ונג. למה לא שמת בגדים טרמים?
גרוע, וואי. הכי לא מצחיק שלך ever. קיצר יש לי, שמי, שמי.
מה אתם עושים פה? נו, בחייכם, זה עבודה, על זה אני משלם לכם. ככה, ככה עושים.
Outland, חברת הביגוד הטרמי המובילה בישראל, המוכרת מגוון פרטי לבוש טרמיים במשלוחים לכל הארץ. רוצים להתייעץ? התקשרו אל יועצי Outland. לא מרוצים? יש אפשרות החזרה. מעוניינים בהנחה? קנייה קבוצתית תאפשר לכם את זה. אז אם אתם בדרך לחופשה או מתגייסים...
או אם פשוט קר להם, אז שיכנסו לאוטלנד 365.co.il.
שניכם ממש קרואים, תנו לי, זה היה תור שלי.
לא, תקשיבו, אני ואת...
זה
מה
תגידו לי?
איך עושים פרסומות?
עושים שיחה עם שמעון פרנס.
אורנה בן דור, שלום לך.
אהלן.
את יודעת, במסגרת התחקיר והלמידה שלי אותך, קראתי לא מעט רעיונות שנתת. ובין השאר שאלו אותך באחד הרעיונות, אמרו לך כך, נסחי שאלה שאת מעוניינת היית לשאול את עצמך ותנסי לענות עליה, ואת ענית ואמרת, למה את לא מתמידה בכלום? ואני אומר, וואו, משפט חזק, זה לכאורה הקריירה שלך מצביעה, את יודעת, על דרך של עשייה והתמדה רבת שנים במה שאת הכי מציינת בו, בימוי, ניהול, הגשה. במה את לא מתמידה?
זו תחושה פנימית, אתה יודע. זה משהו ש... זה כמו... יש לי איש שקט קבוע.
שבא לידי ביטוי במה?
שבא לידי ביטוי בזה שאני צריכה לעבוד כל הזמן ולעשות כל הזמן.
את וורקהולית?
אני הכי וורקהוליק. אני אגיד לך למה התכוונתי. אתה מדבר על קנאת סופרים. במהלך שנות הקריירה שלי היו לי כמה דברים שנורא רציתי לעשות אותם. והיה ברור שכדי לעשות אותם צריך אורך נשימה. ומעולם לא עשיתי אותם. כלומר, תמיד קראו לי, שאלו אותי, את רוצה לעשות את זה? כן, את רוצה לעשות את זה? זה לא מעניין אותי. זה נורא מעניין אותי. נטיית הלב, זה כמו אש בשדה קוצים, ללכת אחרי מה שמבקשים ממך, אחרי מה שקוראים לך, ולמצוא בכל דבר כזה עניין, זה מה שמאפיין אותי. ואני קצת מצרה על זה, אתה יודע, שכמה מהדברים היותר עמוקים וכבדים, שיצריכו שנים של עשייה, לקיחת סיכון, לא עשיתי.
אבל כשמסתכלים על הרקורד שלך, על תיק העבודות שלך, וואו, יש סרטים דוקומנטריים, בעלי משקל, בעלי נושאים רציני, אותם, בדיוק למה שכיוונת עכשיו. אז אני לא רואה שפספס, זאת אומרת, נקודת המבט שלי כצופה.
אני אספר לך סיפור בקצרה.
אוקיי.
לפני די הרבה שנים, עשיתי סרט על אישה בשמניה שוחט, בעצם האישה שהמציאה את צבא הגנה לישראל.
כן.
היא כמעט השומר.
Mm-hmm.
וכדי לעשות את הסרט הזה, נפגשתי עם אדם שהוא היסטוריון של הקיבוצים.
אחד מסרטייך הראשונים.
הסרט
הראשון.
מוקי צור. והשבצתי בפניו שאני כזאת פמיניסטית, ואני עושה סרטים על נשים, ואני עושה סרטים על נשים חזקות. Mm-hmm. הוא אמר לי, את צריכה להיות קול לנשים שנחטפו מהבתים שלהם, בסוף המאה ה-19, תחילת המאה ה-20, על ידי מאפיה יהודית, שנקראה צבי מגדל, והפכו לשפחות מין בכל העולם. זה מסע על כתפיי.
טלטל אותך.
התחלתי לקרוא על הסיפור הזה. ניסיתי 1,000 פעמים לעשות את זה, וכל פעם, מכיוון שזה כל כך מורכב, ומכיוון שבעצם אפשר להפוך את זה רק לדרמה, כי אף אחד לא נשאר.
כן.
כל פעם התחלתי לעשות את זה, ואז קרה משהו. בואי תעשי סדרה על סקס. בואי תעשי סדרה על בלונד. בואי תעשי סדרה על זה ועל זה. ולמשל זה כדוגמה לפצע כזה, שאני מסתכלת על במאים אחרים, אני אומרת, איזה כיף להם, שיש להם את האפשרות 7 שנים, להחליט, אני עושה את הפרויקט הזה, ולא מעניין אותי שום דבר. זה אין לי.
אבל את עדיין יכולה לעשות את זה, אם את רוצה.
אני עכשיו התחלתי שוב. סוד כמוס.
את יודעת, באותו רעיון, נשאלת גם עם איזה במאים היית רוצה לעבוד ולשתף פעולה. ואמרת, עם אף אחד מהם, במאים הם אנשים לא נחמדים.
נכון.
אז מה, את בן אדם לא נחמד?
אני תמיד חושבת שאולי בגלל שאני כן נחמדה, אולי אני לא מספיק מוכשרת. באמת.
לא יכול להיות,
אי אפשר
להיות
גם נחמדים. בסודות הכי כמוסים שלי.
לא יכול להיות גם נחמדים, גם יפים וגם מוכשרים?
הדבר הזה שאתה עומד על שלך, ויש לי אותו, הוא, זה מין תחושה כזאת, אבל אני משנה את התשובה. כי היום, אם היה ניתן לי, וניתן לי, זאת אומרת, הוא כאן בינינו, זה לא מאיש שגדל בשנים אחרות וכן הלאה, כי הבמאי באמת שהוא מבחינתי דמות של עשיית מופת, דמויות מופת אין.
מי?
משלנו, ארי פולמן.
כן.
ואני חושבת שוולסים בשיר.
גם כאדם?
כן, אני חושבת שכן, הוא איש מקסים.
אבל למה בסך הכל, נגיד באמירה הכללית, את אומרת, למה במאים הם אנשים לא נחמדים?
כן, כשאתה חי את החלום שלך,
כן.
אתה...
שהוא הסרט.
שהוא הסרט שאתה עושה,
okay.
אתה לא יכול גם להתחשב ברצונותיהם של אחרים. אגב, זה הרבה יותר נכון לקולנוע מאשר לטלוויזיה. טלוויזיה זה מדיום יותר חברותי. ואין שמה את מה שנקרא תיאוריית האותר. החתימה של הבמאי, האומן הגדול שעשה את הסרט. כי באמת באמת, אתה לא יכול לעשות לא קולנוע ולא טלוויזיה לבד. אתה לא יכול. זה כל כך מורכב, זה כל כך מלא פרטים. אם תעשה אותו לבד, הוא תמיד יהיה פחות טוב מאשר אם תעשה את זה באנסמבל. ובכל זאת, צריך להיות מין מפקד, מנהל, האיש שסוחב את כל החבורה אחריו. ובהקשר הזה, המציאות לימדה אותי...
שהם אנשים קשים?
שבמאים הם אנשים קשים ולא נחמדים. ובטח יהיו כאלה שיגידו את זה עליי.
ואת אומרת, זה לא דבק בי?
אני רוצה לחשוב ככה.
אהה. דיברנו על זה שתמיד נשים מרתקות אותך. מה גורם לך להעמיק בהם בנשים? מלבד העובדה שאת אישה, מה את מוצאת בדמות הנשית שכל כך מחזירה אותך תמיד מבחינת העשייה המקצועית לחטט בה מכל מיני זוויות, מכל מיני נקודות?
אז תראה, אתה כל הזמן נוגע בנקודות שבדיוק עכשיו זה הזמן, אני בת 64, ואני חופרת...
מה, אנחנו בני אותו גיל? וואלה.
אתה יליד 54?
54.
גם אני? איזה שנה?
פברואר. פברואר.
אני דצמבר. אתה יותר גדול ממני קצת.
21 בפברואר, אני כן.
בכל מקרה, תראה, הסיפור שסיפרתי לך קודם, על האנשים שהפכו לשפחות מין בארגנטינה, לא עזב אותי מאז. והסרט שרציתי לעשות לאחרונה, וגם בו לא הצלחתי להתמיד, היה סרט על נשים... שהיו קורבנות אונס, ילדו ילדים, ואחר כך הם בעצם נודו משתי החברות.
בארץ או בחול?
בחול.
בחול.
בארץ אין את זה, על כמה שאני יודעת.
כן.
אבל זה קרה עם היזידיות בעיראק, עם דאיש.
בוודאי, בוודאי.
זה קרה ברואנדה, זה קרה בפרגוואי, וזה סיפורים מטורפים, ואני שואלת את עצמי, למה אני תמיד רוצה... לברר מה קורה עם אנשים האלה שנוצלו מינית ושילמו את המחיר. ואין לי תשובה לזה. אני יכולה רק לספר לך סיפור אחד קצר מהילדות שלי. הורים שלי שניהם ניצולי שואה, והם מתגרשו כשהייתי בגיל נורא קטן, ואימא שלי התחתנה עם גבר ש...
מרומניה?
מצ'רנוביץ.
מצ'רנוביץ.
ההורים שלי כשאומרים שהם מרומניה, הם מתקנים לצ'רנוביץ. אה, כן. הם שניהם נפטרו, ואני...
שזה על גבול?
זה... שפת האם היא גרמנית.
גרמנית.
הם היו סנובים. כן. אז...
הם היו מהאשכנזים של הרומנים.
מהסופר אשכנזים של הרומנים, ופולצלן, ובצ'רנוביץ הייתה אוניברסיטה שאין בה נומרוס קלאוזוס, אז באמת הגיעו גדולי המוחות היהודים לשם. בכל מקרה, אמא שלי נישאה לגבר שהיה מכה אותנו, מכות רצח. אני הייתי אז בת 5.
בנישואים השניים?
השניים, ועד גיל 8 היא חיה איתו. וברחנו באישון לילה ממנו, וזה סיפור דיקנסי למופת.
וואו.
אבל הסיפור שאני רוצה לספר לך זה על היום הזה שבו חזרתי מבית ספר ואבא שלי היה צריך לקחת אותי, הייתי רואה אותו פעם בחודשיים, פעם בשלושה חודשים.
את אביך הביולוגי.
כן, ולעשתי מסטיק, ונכנסתי הביתה, והייתה לי סמלה חדשה שרציתי ללבוש לכבודו, נורא התרגשתי מזה שהוא מגיע, והבעל של אמא שלי בדיוק הגיע, ואבא שלי הגיע, והוא צרח עליי, הבעל של אמא שלי.
בפני אביך הביולוגי.
שלא עשה דבר, שעמד מאחור ולא עשה דבר.
וואו.
הוא אמר, חזרי לבגדי בית ספר, מה פתאום היא לקחת את הסמלה הזו? ולעשתי מסטיק, והוא אמר לי, אני מוציא לך את... הוא לא אמר, הוא אמר, למה לא עשית מסטיק ככה? מה, את פרה? והכניס אצבע והוציא לי את המסטיק מהפה. מאחור אבא שלי היה איש קטן, והבעל של אמא שלי היה איש ענק, ואני זוכרת שחשבתי אז שאני הצלתי את אבא שלי. שבזה שאני צייתתי למשה אונטרמן...
הצלת אותו.
הצלתי את אבא שלי. כשאני מחטטת בעבר שלי, אני חושבת שזאת התשובה לצורך שלי להגן על נשים במצוקה. זה לא בתוך, זה לא בתוך התארגנויות חברתיות, אני לא רואה את עצמי בתוך קבוצות, זה בעבודה שלי. ובמקום שבו הן נוגעות לליבי נורא, ואני חושבת שזה התפקיד שלי להציל אותם.
בעיסוק שלך בנשים, יכול להיות שאת גם מנסה ללמוד משהו על עצמך, או למדת משהו על עצמך?
זה לא רק בעיסוק שלי על נשים, אני כל סרט שלי או כל סדרה שלי, אני פותחת חלון, ואז טובעת בתוך עולם אחר, ויוצאת עם המון ידע ועם המון חוויות, ואז אני שוכחת את זה, כדי שאני אוכל לעשות את הדבר הבא. תראה, בגלל המלחמה ההיא, הסרט עם יהודה ויעקב כבנים של ניצולי שואה, יהודה פוליקר ויעקב גלעד, אני בת של הורים של ניצולי שואה, אני התחקתי את זה, אני הייתי בטיפול אז נפשי, שהמטפלת של הפסיכולוגית שלי, זה היה פסיכואנליזיה, אמרה לי, גם לפני השואה אנשים סבלו.
גם אביך החורג היה ניצול שואה?
לא.
לא.
הוא גם לא היה אבי החורג, הוא היה 4 שנים איש אלים בחיי.
הבנתי.
אחר כך היא נישאה, אמא שלי נישאה לעוד מישהו שהיא חיה איתו 4 שנים, אבל לא היה לי אבא חורג ולא הייתה לי אמא חורגת. הם היו אנשים שהיו בחייהם של הוריי. ואז עבדנו על הנפש שלי באופן כזה שבו זה היה מנותק לגמרי ממה שחייתי בבית. ואז פגשתי את יהודה ואת יעקב, ופתאום...
הם שחררו את הפקק.
הם שחררו את הפקק. הם שחררו את הפקק, במצברית גאה, הפכתי להיות בת של ניצולי שואה.
אז זהו, את יודעת, ניצולי שואה, יש כאלה שאטמו את ליבם, ולא דיברו, פשוט שתקו, השתיקה שלהם דיברה, ויש כאלה שלא הפסיקו לדבר, כמו ג'אקו פוליקר, כמו אמא של יעקב גלעד. אמא שלך, או אביך, דיברו איתך על השואה? סיפרו? הוציאו? שיתפו?
אבא שלי. אמא שלי, היא הייתה אישה נורא מצחיקה. והיא תמיד, הסיפורים שהיא סיפרה לי על השואה, זה היה נשמע כאילו, וואו, איזה כיף היה בשואה. ממש סיפורים מצחיקים.
זה הדרך שלה כנראה להתמודד.
זאת הייתה הדרך שלה להתמודד עם כל דבר, וזה מה ששיגע אותי כילדה. אבא שלי היה מגיע פעם בחודש, פעם בחודשיים, והיה מספר לי אותו סיפור.
מה את אומרת?
כמו ז'קו ואלינה. את אותו סיפור. צעדת המוות, הגופות הנפוחות, הכל, 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 אותו דבר. ואת יודע שאני לא שמעתי כלום. כשאבא שלי דיבר. הפעם הראשונה, לא שמעתי, לא הקשבתי, לא נקלט. פעם ראשונה ששמעתי את זה, זה היה כשז'קו דיבר. פעם ראשונה. בגלל זה מבחינתי, בגלל המלחמה ההיא, זה חוויה מעצבת.
מטלטלת גם.
מטלטלת ומעצבת אישיות. בגלל זה גם האופן שבו בסופו של דבר יהודה ויעקב ואני נפרדנו, היה כל כך טראומטי. לי.
למה?
כי שנה עשינו את הסרט, ואני הרגשתי שאנחנו בסיפור אהבה. אנחנו היינו נפגשים המון. ביימתי גם את הקליפים של האלבום, אפר ואבק. ושיחות לתוך הלילה, וזה 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 וזה, וצילומים ועריכה, והסרט יוצא והוא מצליח.
הצלחה ענקית, גם בארץ ובעיקר בחול.
והם ניתקו איתי קשר.
למה? מה קרה שם בדיוק?
אני לא יודעת. אני עוד מעט אבכה, בעבור 30 שנה. אני רוצה להדגיש שהם ראו את העותק לפני שסגרתי אותו, וכל הערה שהייתה להם שיניתי. זה לא שהם כעסו על הסרט, על העשייה שלו.
מה היה הטריגר?
הטריגר היה שהסאונד היה לא בסדר.
על סאונד?
בהקרנת בחורה
של אלף איש. לא, רגע, אני לא מבין.
זה היה הטריגר.
שהסאונד לא היה בסדר? ועל זה לא 30 שנה לא מדברים? אז אפשר לכעוס, אבל את יודעת.
כן, 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 כן.
לא, זה משהו לא נורמלי.
זה היה... תראה, אני חושבת שאנחנו כבנים של ניצולי שואה, אנחנו פוסט-טראומטיים לגמרי, ואין לנו בכלל יכולת להפריד בין עיקר ותפל כשזה מדובר ברגשות, כשזה מדובר בפחד, כשזה מדובר בחרדה. ואני חושבת שכל הצלחה מכניסה אותנו לחרדה עמוקה.
אז אולי זה מה שקרה?
הסרט הזה, זה קרה לו ביום. תקשיב, אפר ואבק, אני לא צריכה לספר לך את חשיבותו בתרבות הישראלית.
בוודאי.
בגלל המלחמה היא, הוא כאן עזוב את מדינת ישראל. כלומר, לא עזוב, זה היה לי הכי חשוב שזה יצליח כאן, אבל תקשיב, זה תורגם לשבע שפות. לא היה מקום בגלובוס שהסרט הזה לא שודר והוקרן בו. זה היום נמצא בספריות בהרווארד, בייל, בכל לימודי השואה בעולם. אנחנו טבענו את המושג דור שני לשואה.
כן,
כלומר, לא טבענו כן, באפייתנו, כן, כן, לא כן. קראנו לזה בשם. וזאת הייתה הצלחה, אני הייתי צריכה להיות אמיצה כדי להצליח ככה. וכל הזמן סבלתי, שלא תבין לא נכון. 3 שנים נסעתי עם הסרט הזה.
סבלת
כל
מההצלחה?
וסבלתי.
למה?
כי פחדתי, כי הרגשתי לבד, והרגשתי, לא נהניתי אפילו לא לשנייה.
והם לא היו לצידך.
והם לא היו לצידי.
ואת חושבת שהסיבה האמיתית היא גם הפחד שלהם.
היא זאת,
הסאונד לדעתי. הסאונד זה רק משהו זניח. ניסית במהלך השנים לחדש את הקשר איתם?
ניסיתי כמה פעמים לבקש מיהודה לכתוב לי מוזיקה לסרטים שעשיתי.
והוא סרב?
וסורבתי, כן.
כאילו מה שאמרתי נא?
לדעת. ועכשיו, מה שקורה עכשיו עם המופע החדש, מוזר. שהוא משתמש בסרט כחלק מהמופע,
נכון.
זה הייתה עבורי את
הדגמה. הייתי במופע, מופע מרשים מאוד.
זו הייתה, זה מופע נהדר, גם אני הייתי, הוא כן. הזמין אותי, אבל רק אחרי שגיליתי שהוא השתמש בסרט. מצד אחד השימוש בסרט אומר שהוא זלח לי.
נכון, זו הייתה הזדמנות באמת לתדעת, למחוק את
העבר. מצד שני, הוא השתמש בסרט ללא רשותי.
אוי, יונה, האגו, האגו, האגו. שלך, שלו.
אבל זה 30 שנה של פצע מדמם.
נכון, אבל תדעת לפעמים, בטח ובטח בגילנו. צריך לדעת למחול.
לא הצלחתי בעניין.
את יכולה לומר שהסרטים הדוקומנטריים שבאמת עוסקת הם עבורך סוג של תרפיה?
חד משמעית. אבל אני אגיד לך מה משונה בזה. אני הופכת אותם לתרפיה. כלומר, אני מלמדת תלמידים שלי, אני מלמדת קולנוע דוקומנטרי, שהם חייבים לחפש את טביעת האצבע שלהם. ואם הם לא מרגישים שיש להם טביעת אצבע, שלא יקשו לנושא. אם גם משה וגם שושנה יכולים לעשות את אותו סרט שאתה עשית, אל תעשה אותו. ובמהלך שנות עבודתי הרבות, המון פעמים פנו אליי, נגיד, עשיתי סדרה על סקס ישראלי, אוקיי? כשהתזה הייתה שהצבא הוא בית הספר לסקס עבורנו, ושם אנחנו לומדים מי חשוב, גברים או נשים, איך לגשת לבני המין השני וכן הלאה. זאת סדרה שהוזמנה, והפכה לאחת התרפיות הכי משמעותיות בחיי.
מה למדת ממנה?
למדתי ממנה קודם כל את העניין הזה של צבא הגנה לישראל, כמו שבסוף המאה הקודם, בסוף המאה ה-19, האבא היה לוקח את הבן
לזונה, כן?
ואני לא ממליצה על זה. זה הגילאים שבהם גילינו את מיניות, וגם עשינו סקס, בלי לשאול את אבא ואמא, יצאנו מהבית. ואז מה שאנחנו למדנו זה היום פחות רלוונטי, אבל בתקופה שעשיתי את הסדרה לפני 16 שנה, מבחינתי אני פתאום הבנתי את השורשים, בין השאר, של השוביניזם והמיזוגניה הישראליים, ולמה חברות גברית היא תמיד תהיה יותר חשובה ממשפחה למשל. וזה, אתה מוצא את זה בתרבות הישראלית, בספרים ובשירים ובמה לא.
כמשהו ייחודי.
כן, ולמה אנחנו אנשים לקחנו על עצמנו את התפקיד הזה? אתה יודע, אחד הפרקים נקרא המיטה כשדה קרב. פרק אחר מדבר על הרחם הלאומי. לקחנו על עצמנו את התפקיד הזה של להיות משניות, כי לגבעה קוראים רבקה וכובשים את הגבעה, וזה תמיד יהיו שמות של בנות. המון דברים למדתי גם על עצמי וגם על החברה שאני חיה בתוכה. וזה רק אחת הדוגמאות.
שלום לכם, שלום לשלמה רז.
שלום רן.
אהלן, אנחנו כאן לדבר על הפודקאסט החדש של מבקר המדינה, משרד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור, בעין הביקורת. אני אצג אותך ברשותך, שלמה רז, לשעבר עיתונאי בחדשות ערוץ 2 ורשות השידור לשעבר, וכיום דובר מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור, והמגיש של הפודקאסט בעין הביקורת. ספר לי רגע על התוכנית הזאת, מהי?
התוכנית הזאת בעצם נועדה לחשוף יותר את הפעילות המאוד ענפה והמאוד אפקטיבית של משרד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור. אני חושב שבגלל ההיקף העצום ובגלל העוצמה האדירה של המשרד, פחות מודעים לכמה כוח יש לו ביד. הרי לנו מגישים השרים וסגני השרים את הצהרת ההון שלהם. אגב, יש כ-1,800 גופים מבוקרים שמבקר המדינה יכול לבצע בהם ביקורת. בקיצור, עולם ומלואו, ועוד לא דיברתי על כך שמבקר המדינה בתפקידו כנציב תלונות הציבור, הוא זה שנותן צווי הגנה לחושפי שחיתות. על כל העולם התת-קרקעי הזה, אנחנו מרחיבים בפודקאסט שלנו בין הביקורת.
אז בוא ניתן למאזינים שלנו דגימה קטנטנה מתוך הדברים ככה המעניינים שאנחנו דולים בפודקאסט הזה. למשל, אחד הפרקים שאני הקשבתי והכי נהניתי מהם, זה היה הפרק שעסק דווקא בקניונים בערים. תספר לי על התגלית המעניינת שם.
יש רוויה עצומה בקניונים, אבל הרשויות המקומיות עדיין מאוד מעוניינות להמשיך ולבנות קניונים, כיוון שמקבלות על זה ארנונה מאוד גבוהה, והן צריכות להשקיע הרבה פחות כסף בעת שיש להם קניונים, אבל אנחנו מדינה שנמצאת במחסור קרקע, וכמות הקניונים העצומה שיש פה, ייתכן שהיא פוגעת באפשרות של כל אחד מאיתנו להשיג דיור הולם, כיוון שאם יש קניון על הקרקע הזאת, אי אפשר לבנות בניינים למגורים.
אז הנה, למדתם איזשהו משהו מעניין על משבר הדיור בישראל, שאני לא חושב שאפשר היה להשיג את זה בדרך אחרת. אז תודה רבה לך, שלמה. אני אזכיר שאת הפודקאסט בין הביקורת אפשר למצוא קודם כל בכל אפליקציות הפודקאסטים באשר הן, גם באפליקציה של רשת עושים היסטוריה. כמובן, יש את דף הפייסבוק של משרד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור, וגם באתר של משרד מבקר המדינה, mevaker.gov.il. חפשו מצד שמאל את הבאנר של בעין הביקורת, ותוכלו להאזין לכל הפרקים.
את עומדת נקודת זמן מסוימת, עומדת לפניך אופציה לביים סרט עלילתי מאוד מאוד מרתק, לבין סרט דוקומנטרי שהנושא שלו לא פחות מסקרן. במה תבחרי? תעזבי עכשיו את העניין הכלכלי.
קודם כל, תראה איך כשאמרת עלילתי, אני הפסקתי, אני כאילו, היה לי בלאקאוט.
כן? למה?
כי א', הסרט העלילתי היחיד שעשיתי היה כישלון מטורף, היה משהו וואו.
טראומטי אמורך?
טראומטי.
כן?
ממש טראומטי. אני חושבת שאני אמות בצומת. אני לא יודע מה לבחור, כי היום יש לי רעב.
אז אני אשאל אחרת, למה עשית רק סרט עלילתי אחד ועשרות סרטים דוקומנטריים?
גם בגלל הקצב, כי אני חסרת סבלנות, ודוקומנטרי אתה עושה פשוט יותר מהר.
את חסרת סבלנות בכל?
לא יחסית לאנשי חדשות, אבל יחסית לקצב של מי שעושה קולנוע עלילתי.
גם ביחסים עם אנשים את חסרת סבלנות?
שאלה מכשילה. למי שאני אוהבת,
אני לא אקל עלייך.
למי שאני אוהבת, אני, יש לי את מלוא הסבלנות. בסרט עלילתי אתה לעולם, גם אם כתבת את התסריט, אתה לפחות בחלקו תדבק בתסריט. בסופו של דבר, אתה כאילו ממלא את הצבע בתוך קונטורים שהיו קודם. אתה יכול למלא את זה ככה או אחרת,
צבע חדש.
בדוקומנטרי, כל דבר שעשית קודם, הוא רק המלצה לשלב הבא. אתה לעולם מגיע טאבולה ראסה.
זה לגו שאתה יכול לסדר אותו באלף אחד...
זה צייד.
צייד.
זה צייד, ואתה צריך לעמוד בשקט.
את צדת מה?
צדתי סיטואציות. צדתי את הרגע שבו האדם הוא באותנטיות המוחלטת שלו. צדתי... כן, זה צייד. אתה עומד ומחכה. לעתים אתה גם זורק כל מיני פתיונות, כדי שהצייד יקרה אל מול המצלמה, אתה יודע. זה הרבה יותר פרוע מסרט עלילתי.
איך את בוחרת את הנושאים לסרטים שלך?
כמו שאמרתי, יש דברים שאני בוחרת, בגלל המלחמה היא... עשיתי סרט אחר בכלל, ומישהו שצילמתי אותו לסרט האחר, מי שהיא, אמרה לי, את חייבת לדבר עם ההורים של יהודה פוליקיה.
איזה סרט התחלת לעשות?
עשיתי סרט לערוץ הראשון על איך התקבלו ניצולי השואה בארץ ב-48. זה היה ביחד כזה של לי ושל האדם שעמד מאחורי הסדרה הזו, שידע שאני מאוד מאוד מתעניינת בתקופה המדוברת, בתקופה כן. של 48. בעיניי, זו השנה הכי מעניינת בכל הקיום של מדינת ישראל, בוודאי.
השנה שבה המדינה קמה.
כן. קצת לפני, קצת אחרי. ואז פגשתי את ורדי כהנה, הצלמת. והיא אמרה לי, תקשיבי, את חייבת לפגוש את ההורים שלי לפוליקר, יש להם סיפורים סק. ואת אלינה בירנבאום, אמא של יעקב גלעד, פגשתי במקרה מבית התפוצות, שלחו אותי לסרט ההוא, של איך התקבלו ניצולי השואה בארץ, איך הם הפכו לישראלים.
אז יש מקריות.
בדיוק, ואז היא אמרה, אמרתי, והיא שאלה אותי, מי עוד מתראיין בסרט? אמרתי לה, ההורים שלי לפוליקר. נו, את יודעת שאני אמא של יעקב גלעד?
לא ידעת.
לא ידעתי.
איך דברים מסתדרים?
אלינה בירנבאום.
איך דברים מסתדרים פתאום? אפשר בכלל לצלם סרט דוקומנטרי מבלי לנקוט עמדה?
אפשר לשקר ולהגיד אני לא נוקט עמדה. אבל...
אז זאת אומרת, מי שאומר את זה הוא משקר.
תראה, עמדה לא חייבת להיות ימין או שמאל...
לא משנה, עמדה.
יש לך...
כלפי כל נושא.
יש לך תזה. זה לא דומה בכלל לעבודה אקדמית, אבל קצת בעניין הזה, זה דומה לעבודה אקדמית. יש לך תזה, ואתה יוצא להוכיח אותה. אגב, אתה יכול למצוא את ההפך.
כן.
אתה יכול לצאת עם עמדה,
ולגלות את ההפך תוך כדי עבודה, כן.
כן, ואם המציאות היא מאוד מאוד הפוכה, ויש לך אינטגריטי, אז אתה מרים את הכובע. אתה אומר, אוקיי, טעיתי. אבל אתה יוצא עם עמדה. אי אפשר אחרת. תשמע, מה, המציאות היא... מה, אריסטו הרי כבר דיבר על זה, שאתה לא יכול... גם בדוקומנטרי יש דרמה. יש מבנה. המציאות היא דברים שהם... אתה יכול להאמין באי-מקריות, ולפעמים במקריות, ואתה לא יכול לעשות סרט ממקריות, לטעמי לפחות.
למה?
כי אתה צריך התחלה, אמצע וסוף, אתה מספר סיפור. למה שאנשים יבואו לראות אותך, אם אתה לא מספר סיפור? את המציאות כמות שהיא, יש להם משל עצמם.
מה צריך להתקיים בו בסרט דוקומנטרי, כדי שיהיה טוב, מרתק, נוגע, מעורר?
צריך שיהיה מה לומר. אני נותנת תמיד את הדוגמה הזאת. יש סרט נפלא שנקרא, זה לא עסק של אף אחד. הבמאי הזה שקיבל על הסרט הזה אוסקר, מתעד את אבא שלו, דור שני של, באמריקה של יהודים, שמתעסקים בטקסטיל. והאבא הזה הוא זקן נרגן. וזה סרט נפלא. כי אלן ברלינר, שמו של הבמאי, והיה לו מה לומר על משפחה, על שורשים, על המון דברים שהם נורא מעניינים אותנו כבני אדם. וזה סרט נפלא על איש משעמם. אז מה שצריך זה שיהיה לך מה להגיד. וברגע שיש לך מה להגיד, ואתה נלהב לגבי זה, ואתה מלא תשוקה לגבי זה...
גם איך שאתה אומר. מצד אחד, בגלל המלחמה ההיא, ועוד שלושה סרטים אחרים שעסקו למשל בנושא השואה, ועוד נושאים כבדים אחרים של סרטים דוקומנטריים שבים, מצד שני, מעושרות.
היה כיף.
לא, אני רוצה להבין. כיף, כיף, בסדר, על הכיפק. אבל איך, באותה אישה, באורנה בן דור, אותה במאית רצינית, שעוסקת לרוב בסרטי תעודה, בעלי איכות ונושאים כבדי משקל, מתעסקת, סליחה, בזבליה הזאת. אני אומר, אני רוצה להגיד דבר אחד. אני זוכר שאני הייתי פותח את המסך, רק הייתי רואה את הפרצופות האלה, הייתי ישר עובר תחנה, לא, זה כל כך מקומם אותי.
אוי, אני כל כך אהבתי
אותה. כל כך מעצבן אותי, אני הייתי ישר בורח, לא רוצה לראות.
תראה, התקשרו אליי מערוץ 10, סיפור אמיתי, ואמרו לי, בואי תנסי לעשות משהו אחר. תצאי להרפתקה.
אוקיי, הרפתקה.
עקרות בית אמיתיות, בארצות הברית, זה פורמט שקיים בכל
עולם. נכון, נכון.
אז התיישבתי לראות את זה. וגם לא היה לי כסף. והייתי צריכה להתפרנס.
יפה.
אבל אני לא הולכת לעמוד, להסתתר מאחורי התירוץ הזה.
נכון, אבל זה גם סיבה.
ברור.
ודאי.
זאת הסיבה.
לא צריך להתבייש בה.
אני בדרך כלל...
גם אני לפעמים עושה דברים שאני לא רוצה, כי אני צריך להתפרנס, מה לעשות?
מה זאת אומרת? פרנסה זה קדוש.
ספרי לי.
מה זה ופרנוס זה? וראיתי את הסדרה האמריקאית, וחזרתי לערוץ 10 ואמרתי להם, תראו, זה חייב להיות קומדיה. בארצות הברית זה לא קומדיה. בארצות הברית מעריצים עושר. סוגדים פה, זה כסף.
זה חלק מהתרבות.
בארץ שונאים עשירים. זה שאתה נגעל מהם, כאילו, זה בין השאר הוויה ישראלית. אנשים, לא אוהבים פה אנשים עם כסף, ובוודאי לא נבוריש.
כן.
נבוריש, זאת הבעיה.
זאת הבעיה, נכון. זה גם לא העושר. יש אנשים עשירים שהם בני אדם, אבל פה מה העושר, מה המרדף אחרי הכסף עושה לאנשים, ומה הוא מוציא מתוכם?
אני לקחתי את התקופה הזו קודם כל כתקופה שבה למדתי לעשות קומדיה. זה הרבה יותר קשה מלעשות טרגדיה.
ודאי, ודאי, להצחיק אנשים זה הכי קשה. תשאלי סטנדאפיסטים, הם יגידו לך.
ואני מאמינה שאם אתה מתייחס לאנשים שמולך כבני אדם, ולא כנבורישיות, ולא ככל הדברים שאמרו עליהם.
ללא דעה קדומה, את אומרת.
ללא דעה קדומה, וללא גאווה במקרה הזה, מאוד ללא גאווה, אתה מגיע למשהו, וזה גם עניין אותי. תראה, אני גדלתי בבית שבו, אם הייתי מסתכל טרנדה בראי, אמא שלי הייתה מעליבה אותי. פתאום למדתי להתאפר, למדתי על מותגים, ידעתי שיש שנל ולוי ויטון, חשבתי זה כמו ברד פיט על אנג'לינה ג'ולי, טוב, אז כשאני אהיה בהוליווד, אולי אני אפגוש אותם, אבל זה לא מחובר לחיים שלי. פתאום למדתי הכל על זה, והצטערתי שלמדתי, כי זה דברים שלא ראיתי אותם קודם, והתחלתי גם לקנות, אני התבלבלתי, ונהיה לי בור נוראי בחשבון בנק, אבל לא משנה. אבל גם זה עניין אותי באמת, וזה יצחיק אותי באמת, הם ריגשו אותי באמת, ואני התקשרתי אליהם, ואני התחברתי אליהם, ואני אהבתי אותן. אתה יודע, חלק מהם מאוחר יותר חשבו ככה או אחרת, אבל זה כבר זכותן המלאה. במהלך הצילומים והעריכה, היה לי כיף, היה לי עונג לעבוד איתן. וגם נורא אהבתי את זה שזה הצליח. אני לא ראיתי את מאושרות, ואז מצטטים לי, רגע, למה ניקול אמרה את זה ללאה? אתה יודע, מין משהו כזה. אז גם אהבתי את ההצלחה המטורפת הזאת, זה המותג המקורי, כי בסופו של דבר לא עשינו שום דבר שדומה לפורמט האמריקאי. אני חושבת הכי מצליח של ערוץ 10. אנשים אוהבים סיפורי סינדרלה.
לו לא היה מצבך הכלכלי אז, באותה נקודה, כפי שהיה, היית עושה את זה?
איך אני יודעת? איך אני יכולה לתת את התשובה?
את מתחמקת.
אני לא יודעת, אבל אתה יודע מה? מזל שעשיתי את זה. קודם כל, אני אגיד לך עוד משהו, ברצינות אבל. אתה רואה היום דוקומנטרי רק בערוץ 8 ובתאגיד.
נכון.
ופתאום נבהלתי שאני לא רלוונטית יותר. שאני לא בפריים טיים.
חשוב לך להיות בפריים טיים.
עד נקודה מסוימת. עד שביקשו ממני הפעם לעשות איזשהו פורמט לפריים טיים, שאני לא יכולתי לעשות אותו.
למה? אם כבר עשית מאושרות, מה יכול להיות? לא מקובל.
זה לא פייר להגיד לי.
למה? לא, אני אומר.
כי מאושרות בעיניי, זאת עשייה טלוויזיונית, סליחה שאני מחמיאה על עצמי, עשייה טלוויזיונית מצוינת.
הצליחה, מסחרית היא הצליחה.
ואני גם...
אבל מה ביקשו מי שרתיע אותך?
וגם בלילה, במיטה, כשאני לבד, אני גאה בזה שעשיתי את מאושרות.
מה ביקשו מי שרתיע אותך? שאומרת, לא, זה מעבר לזה אני לא יכול לעשות. לא, אל תגידי שמות, אבל מה במהות?
פורמט לאנשים שאני לא מתחברת אליהם בשום צורה, שהמחשבות שלהם ותפיסת העולם שלהם היא מנוגדת לתפיסת העולם שלי באופן מוחלט, ואני צריכה לעשות את זה ברצינות. במאושרות אני גם שמרתי על איזשהו מרחק. אני גם סיפרתי עליהן. יכולתי לאהוב אותן כנשים ולהעביר ביקורת לדברים שנראו לי... לא בסדר, או הזויים, או לא מספיק מחוברים למציאות. גם להן, לא רק שצילמנו. אבל כשמבקשים ממך לעשות פורמט שבו אתה לא מחובר בשום דבר לזה, ולהפך, אתה מרגיש שאתה ממש הולך עכשיו למים שאתה לא יודע לשחות בהם, ואתה לא רוצה ללמוד לשחות בהם, כאן אני יצרתי. ואולי זה כי אני בת 64. אתה יודע, אני עוד מהמאה
העשרים. אין ספק, לגיל יש חשיבות. פמיניזם זה חלק מהמהות הנשית שלך, חלק גם מהתדמית שלך. מהו פמיניזם בעינייך? תעזרי לי להבין פעם כגבר, מהו פמיניזם בעינייך שלך, כי יש לו כל מיני הגדרות.
אתה יודע, זה תמיד ילווה בסיפור.
בבקשה, עוד יותר טוב.
אני חושבת שהמקום שבו הזדהיתי מאוד... עם נשים במצוקה שזקוקות להגנה, כי גם אמא שלי תמיד הייתה זקוקה להגנה. לכן תמיד התחתנה עם כל מיני גברים שאני לא הייתי בוחרת להינשא להם. שזה מצד אחד, ואני לקחתי תפקיד של קצת גבר, כי אני הייתי הגבר בבית בתקופות שבהם לא היו לה בני זוג. אז היה לי תפקיד להגן על אמא שלי ועל נשים אחרות, וככזאת... נפלתי לסיטואציות שבהן העובדה שהייתי אישה, החלישו אותי. ואני אתן לך דוגמה. הקמתי וניהלתי קרן לקולנוע וטלוויזיה דוקומנטרית. אני חושבת שהפריחה הדוקומנטרית של ישראל התחילה בשנים האלה.
כמה שנים טובות, היית המנהלת הראשונה של הקרן.
ופתאום מוזרם מיליון דולר לעשייה דוקומנטרית, זה המון כסף, מיליון דולר בשנה. אז הטיימינג היה נכון. והיה לי דירקטוריון, והדירקטוריון כולו היה מורכב מגברים. מאוד מצליחים. מנכלים של חברות, מנכלים של בנקים וכן הלאה. הייתי גרושה בת 40, בלונדינית. כמות ההצעות שקיבלתי, שהיו, היום, אז עוד לא היה חוק נגד הטרדה מינית, אין ספק שהיום היו נכנסים לניסוח של החוק נגד הטרדה מינית.
You too?
מי? Completely too. Completely too. כולל העובדה שכשאני מסתכלת לאחור על מקומות שבהם שתקתי, לא אז, בכלל, על מקומות שבהם הבלגתי, כי לא ידעתי שאסור להתנהג אליי ככה, זה הפמיניזם שלי. אני לא רוצה להפסיק לעשות מני פדי. ירוק.
כן, כן.
לק ירוק. אני לא רוצה להפסיק להיות בלונדיני, אני לא רוצה להפסיק את המשחק בין גברים ונשים במקום הרומנטי שלו, כאשר מראש היחסים בינינו מוגדרים כשווים. אני לא רוצה להיות חזקה יותר, אני גם לא רוצה להיות חלשה יותר. זהו. זה פמיניזם בעיניי. ואני דרך אגב לא הולכת לפתוח תיקים מהעבר, כי לך תדע, אתה יודע, זה כאילו בסוף זה ייגמר באדם הקדמון, אבל אז לא, אני לא הולכת לפתוח תיקים מהעבר.
גברים נרתעים, פוחדים מהפמיניזם שלך?
ברור.
כן? זה מרתיע אותם?
אני הבנתי את זה כשאנשים בסופו של דבר העיזו להגיד לי את זה. אנשים גברים, אני מתכוונת.
כן.
כן,
פוחדים. איך את מגיבה?
אני... ככה. אין לי תגובה מוכנה. ואני חושבת שהרבה שנים בחיי ביליתי לבד, ואני שמחתי להיות לבד, ואני אוהבת להיות לבד. היום אני חיה עם בן זוג, כבר די הרבה שנים, אבל... בתקופות שהייתי בהם לבד, וספגתי כל מיני תגובות בסגנון, מפחיד להתקרב אלייך, וכן הלאה וכן הלאה. תפחדו, קחו כדור רגע.
את אוהבת לנהל גברים?
לא יותר מאשר לנהל נשים, אבל אני אוהבת, כן, אני אוהבת שיש לי אמירה. זה חשוב לי שתהיה לי אמירה.
ואהבה מביאה אותך לוויתורים בתחום?
בהתחלה, כמו משוגעת.
כן.
בכל תחילת קשר. וזה חלק מהניסיון שלי לחנך את הבת שלי ונשים צעירות, לא לקחת באופן אוטומטי את התפקיד הזה שבו את מבטרת על עצמך בהתחלה. לא הצלחתי להשתחרר מזה. ואחר כך אני יותר מודעת לזכויותיי בקשר. כן. אבל את יודע, גם define אהבה, בואו ננסח ביחד אהבה.
כן.
כי בגדול אהבה היא נורא חשובה בחיים שלי, ואני חיה היום עם גבר שאני אוהבת אותו אהבת נפש. אבל הסערה הזאת של ההתחלה...
נעלמת. כעבור זמן, מה? אין
לא
מה
רק שהיא נעלמת, אני בדיעבד חווה אותה כמשהו שהייתי שם, סבבה, לא רוצה יותר.
ברקים ורעמים.
לא רוצה יותר.
די.
המצב הנפשי הזה של... של שיגעון.
אהבה היא עיסוק שאין, עיסוק.
ואתה יודע, אני מדור ה-60s וה-70s, אז סמים זה משהו מוכר.
כן.
אז זה האפטר שוק, זה האפטר פארטי, זה
ה... Love is a drug.
בדיוק, או מצב נפשי מטורף.
כן.
אז אם אתה שואל אותי היום, את מתגעגעת למצב הזה? לא.
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 אין אהבות שמחות, כתב ברסנס.
כן. הוא התכוון למשהו אחר,
כן,
אבל
נכון,
הוא
נכון,
התכוון
נכון.
לזה מהצד השני של המטרס, כמו שאמרת.
כן, אני רוצה לקרוא ציטוט שלך בידיעות, דווקא ממאי האחרון, שמאוד הפתיע אותי. את כותבת ככה, בילדותי הייתי גוצה שמנה ומכוערת, עד שנעשיתי כוסית, ובוא נגיד כוסית בגאון, זה בסדר. ואני נדהמתי, את יודעת, כי למה בעצם? המילה כוסית היא החפצה גברית, זאת אומרת, תיאור של האישה וסיכומה דרך עבר המין שלה, ואת כפמיניסטית מושבעת, מכשירה ומלבינה את הביטוי הזה.
תראה, בדיוק. פעם ראשונה שאמרו לי כוסית, נתתי לבחור שאמר לי סתירה.
את רואה?
וזה היה...
אני ככה מרגיש. אני מעולם לא אגיד על בחורה כוסית. פעם היו אומרים פצצה, חתיכה, שפה. מה זה כוסית?
אבל בוא, די.
למה די?
כי אני לא טהרנית.
את פמיניסטית.
נכון, אבל אני לא טהרנית.
נו, אז מה? זה שזה התקבע והתקבע?
כשנתתי סתירה לבחור הזה,
נו.
זה היה לפני יותר מ-30 שנה. ואין לי רגשות אשמה בעניין הזה, וכיוון שזה ביטוי כל כך שגור, ולהתחיל לצאת למלחמות כאלה, אתה יודע, מלחמות דונקישוטיות, זה תמיד מרגיש לי כל כך, כל כך לא סקסי. זה מה שיש לי לומר על המילה כוסית.
לא שוכנעתי ובכל זאת.
סבבה. אני חייבת להודות בזה שכשמישהו אומר, בואי נע, את כוסית.
מחמיא לך.
כן, כן, כן.
יכולתי להגיד שפה, חתיכה, יפהפייה, נשית, לא יודע.
אבל שפה כבר לא אומרים.
לא אומרים, בסדר, אז לא אומרים, אז מה, אבל טוב.
אבל זה כמו שם, כמו המקום,
זה מאוד אישי, נו.
זה כמו המקום הזה של מושרות. חשוב לי להיות רלוונטית, חשוב לי שהשפה שלי תהיה מעודכנת. אני תמיד עובדת עם אנשים שהם, בהתחלה הם היו כמו האחים הקטנים שלי, אחר כך הם היו כמו הילדים שלי, ועוד מעט הם יהיו כמו הנכדים שלי. אז כן, אני אוהבת את זה, אני אוהבת את השינויים בשפה, אני אוהבת את הגמישות הזאת. על המילה הזו אני לא אצא למלחמה.
בואי נחזור למיטו, לקמפיין. את יודעת, בצד החשיבות הגדולה של הקמפיין הזה, והוא באמת מאוד מאוד חשוב, ולכל ההתעוררות שהוא גורם. את יודעת, יש גם ביקורת. נשים יכולות להיות ביצ'יות, נקמניות, להרוס קריירה לפעמים של גברים על דברים שלא בהכרח קרו, או קרו באיזושהי מינורית מסוימת, ו... לפעמים נדמה שהקמפיין הזה קצת יצא מהמסלול.
יש חוקי התיישנות, ועל זה אני...
פתאום מוצאים מהקבר דברים שקרו לפני 30 שנה,
על זה, על זה יש...
עכשיו נזכר.
נכון שנשים יכולות היום להרוס קריירה של גברים, אבל במשך שנים ארוכות גברים רצחו נשים בלי עונש.
אמת, אמת, אמת.
אז בעניין הזה שאם אתה רוצה כבר לעשות איזה משוואה, אנחנו עדיין ננצח במבחן הסביל. אבל...
אני אומר כן, את צודקת.
אבל בוא, יש... יום אחד רבקה מיכאלי יושבת מולי, ומספרת לי שגנדי אנס אותה במסיבה, כשהיא הייתה בלהקת הנחל, היא הלכה לשירותים, כשהיא חזרה הוא חיכה לה במסדרון, זה היה בבית של משה דיין, הוא תפס אותה, אנס אותה, הכניס אותה לחדר השינה, אנס אותה ואמר לה, אם את תספרי, אז המשפחה שלך בסכנה. לא קרה לי דבר כזה, אבל אם היה קורה לי דבר כזה, אני לא הייתי שוכחת. אני לא הייתי שוכחת, ולכן אני חושבת שהעובדה שיש היום מלחמה על הגשרים על שם גנדי ועל הרחובות על שם גנדי, היא נכונה, היא מוצדקת. כאשר הבעלים של מירמקס, ויינסטיין, היה לו מפעל שהביא לו כוכבות ושחקניות וכן הלאה, וזה היה מפעל שאנשים עבדו בו, מגיע לו לשבת בכלא.
בן זונה אמיתי, אין ספק.
כן, אבל אנחנו, אין לנו את מד הכאב ואת מד הסבל, ולכן... כשנשים מוכנות לצאת למלחמה על דברים מהסוג הזה,
לא, אבל אתה יודע,
צריך
לפעמים,
להיות כל מקרה לגופו.
אתה שואל מה גבולות ההטרדה, לפעמים אתה אפילו מפחד לחזר אחריה, או אפילו לתת לה מחמאה.
אבל תמיד מהפכה, כדי להנכיח את עצמה, היא צריכה להתחיל באלימות. גם הסופרג'יסטיות, הפמיניסטיות הראשונות, שמו פצצות, ועשו הפגנות אלימות. והיום הדור של הבת שלי, יכול... לקחת כלים מאוד משוננים, ולהפוך את זה לכלים שלו. ואני מניחה שבאיזשהו שלב זה יירגע. אבל אין ספק שמי שמעניין היום לחקור זה את הגברים. אני חושבת שהגברים הם היום קבוצה במשבר. קבוצה שאיבדה את כל סרגלי ההתנהגות שאי פעם לימדו אותה. ואם הייתי היום עושה סדרה דוקומנטרית, זה היה על גברים.
תעשי.
אני, אם מישהו ייתן לי אכסניה, אין לי ספק שהמשבר שאתם נמצאים בו, אתם הגברים נמצאים בו, הוא עצום, והוא מוליד כל מיני תופעות שתהיינה להם השלכות בעתיד, שקשורות גם לפחד מלהיות עם נשים לבד, גם בבחירה של יחסים סטרייטים או הומואים, אני משוכנעת שזה קשור אחד בשני. זה לא מחקרי, אין לי לזה
אינטואיציה. אישורים,
אין לי לזה אישורים מחקריים, אבל זה משהו שהיה שווה לחקור אותו ולעשות עליו סדרה.
אני לא מרגיש במשבר, אבל את יודעת מה, יכול להיות שאת צודקת.
זה משבר חברתי, זה לא משבר.
כן, כן,
לא,
כן, לא, אני יודע,
אני לא חושב, אני לא, תראה, בוא נסייג את זה, אנחנו, אני מדברת על גברים הגברים בעולם המערבי, הם נמצאים מול שוקת שבורה, ואתה ואני בני 64, אז אנחנו פחות חיים את העניין הזה. אבל אני חושבת שגברים צעירים, הם לחלוטין מבולבלים.
אני רוצה שוב לחזור לרעיון הזה עם יהודה נוריאל בידיעות, שוב ליקעתי איזה משפט שככה צד את עיני, ואני מבקש הסבר. אומרת שם כבר, הייתי שמאלנית למופת, והייתי שואה למופת, והייתי שורפת חזיות למופת, והרמתי ידיים, באמת הרמתי ידיים, זה מבאס אותי. אז מה פשר הייאוש הבאסה הזאת שלך?
זה מורכב גם מבאמת עייפות של שנים, של כל פעם לקחת צד ולהילחם עליו, ולהיות מקס הזוהם בדרכים, זה מעייף. אבל גם בגלל שאתה יכול להילחם כשיש במה להילחם. וכשהסביבה שלך היא כל כך א-פוליטית, א-חברתית, מתעניינת בדברים שהם הכי פרטיים ואישיים ולא אומרים כלום, בחוויה שלי כמובן, איבדתי בזה עניין, כי אני עובדת בשביל קהל, בשביל אנשים שרוצים לקבל את מה שאני אומרת, או לריב עם מה שאני אומרת, זה סבבה. אבל ברגע שיש איזה סוג של אדישות מילניאלית כזאת, אני עכשיו הפסקתי לעשות משהו שהיה אמור לקרות בפריים טיים, והחלטתי שאני יוצאת למסע של הרצאות וסדנאות שלי.
באיזה נושא?
קודם כל על בסיס הדברים שעשיתי, שלמדתי במהלך העשייה הקולנועית והטלוויזיונית שלי, מכל מה שלמדתי על דור שני לשואה, ודרך עשייה של סרט על אמא שלי, שהפך להיות תרפיה של שתינו, וסידר לנו את החיים לקראת סוף חייה, דרך חוויה מטורפת שעברתי כשעשיתי סדרה על פרקליטות, ממש הוצאתי להורג על ידי הפרקליטות.
מה זאת אומרת?
קיבלתי איומים בטלפון.
איומים בטלפון?
איומים בטלפון, וחברים...
מצד אנשי...
הפרקליטות. היה להם יחצן שיעשה את זה. והם פנו לעיתונאים שיחפשו רפש עליי ושיפרסמו את זה.
בדוק?
בדוק. וקולגות שיצאו נגדי כי הם אוכלים מכף ידה של הפרקליטות. הכל בדוק. וגמרתי את זה עם התקף לב.
עברת התקף לב?
עברתי התקף. בסוף העשייה של הסדרה הזו, עברתי התקף לב.
כי לקחת ללב.
כי אתה לא יכול לעשות דוקומנטרי בלי לב. אני מספרת על הדברים שנשארו בחדר העריכה, כי המון דברים לא יכולתי לפרסם. ודרך ניסיון החיים שלי, יש גם הרצאה על אישה בגילי. איך עשיתי את כל הטעויות האפשריות, ומה אתם יכולים ללמוד מזה? כיוונתי למשהו הרבה יותר פרטי. כי הדברים שהתבקשתי לעשות, בחלקם, רק בחלקם, לא כולם, היו דברים שלא יכולתי לשתף אתם פעולה. אז התכנסתי לתוך עצמי, ואני עושה את מה שסיפרתי לך עכשיו. מעבר לזה, אני מסתכלת על מה שקורה בעולם הפוליטי שלנו והחברתי שלנו, על נבחרי הציבור בכנסת, על התבהמות, על הגניבות, על חוסר מוחלט של איזושהי אתיקה בסיסית שצריכה לקרות בין בני אדם, על ראש ממשלה שלא מתבייש לעמוד, ובמקום להגיד, אוקיי, אשמתי, גנבתי, אני כל כך הרבה שנים ראש ממשלה, שנהייתי אדיש כבר למה שקורה עם זקנים ועם נכים ועם חלשים בחברה שלי, עומד ומאשים את האנשים שעושים את העבודה, את המשטרה, כאילו, אתה מסתכל על זה ואתה לא מאמין. אני חושבת שבאמת, לאף אדם אין חיסון כנגד, כמה שנים הוא בשלטון?
עשר.
כנגד כל כך הרבה שתן שנמצא לך במוח ולא יוצא לשום מקום. פשוט המוח הוא שרוי והוא מפסיק לעבוד. הוא עובד רק בשביל עצמו. ולכן בדמוקרטיות בריאות המציאו תקופה שבה אתה יכול להיות מנהיג מדינה ואחר כך ללכת הביתה. אז כשאומרים הדג מסריח מהראש, אין ספק שמתכוונים למה שקורה במדינה היום, אבל קטונתי. קטונתי מלהילחם בזה. אין לך לאן לפנות. אין לי, כאזרחית מדינת ישראל, לאן לפנות. אז אני עושה דברים שהם יותר מצומצמים ויותר פרטיים, ואני חושבת שמה שלמדתי במהלך השנים, יש בו מין העניין גם לאנשים יותר צעירים וגם בכלל. צמצמתי את הטווח של העשייה שלי, כי אני נדהמת כל פעם שאני פותחת טלוויזיה ורואה מה קורה. אני באמת נדהמת. זהו, ולא רוצה לכאוב כל כך הרבה.
אני רוצה לסיים עם שאלה שעלתה בי כשדיברנו כאן לפני שנפתח המיקרופון, ואת אמרת משפט מפתח, כמו המצלמה בשבילי היא תחליף לפסיכולוג או פסיכולוגית.
כן, חד משמעית. זה מתחבר, זה כל הדברים מתחברים יחד. קודם כל גיליתי שבני אדם כשמתעניינים בהם, הם יספרו לך הכל. אנחנו צמאים לאהבה ולהכרה. זה דבר אחד. אחר כך עשיתי סרט על אמא שלי, שהפסיכולוגית שלי שלחה אותי לעשות אותו.
אני, הפסיכולוגית שלה?
הפסיכולוגית, אני
למה?
ישבתי... כי
היו לך יחסים מורכבים ממך?
היו לי יחסים ממש לא טובים עם אמא שלי, היא מעולם לא הייתה רול מודל בשבילי. הייתה לי המון ביקורת על הפסיביות שלה, הרגשתי שאני הייתי פחות חשובה מהגברים בחיים שלה, כל זה נמצא בסרט. אבל כשישבתי את הפסיכולוגית שלי וכיתרתי עליה, אז היא אמרה לי, תראי, המקום שבו את במיטבך, זה כשאת עובדת, כשאת מביימת. קחי מצלמה, ותהיי במיטבך עם אמא שלך.
חכם.
וזה עשה מהפך ביחסים בינינו, ממש. ואני הצלחתי אחר כך לאהוב אותה, ולחבק אותה, ולטפל בה. אלה היו השנים האחרונות לחייה, וזאת הייתה גסיסה קשה מאוד, ואני הייתי שם, הייתי שם כולי, וזה בעקבות הסרט.
את חושבת שהמצלמה הייתה גם כלי תרפי לאימך?
כן, שתינו הצלחנו לראות אחת את השנייה.
דרך המצלמה.
מבלי לאיים אחת על השנייה. אבל תראה, אני אספר לך סיפור יפה. עשיתי תוכנית על זוגות שעומדים בפני גירושים, ואנחנו הצענו להם טיפול זוגי מול המצלמה. פרופסור צחי בן ציון, הוא היה איש שטיפל בהם, וארבעה זוגות החליטו בסופו של דבר להישאר יחד, זוג אחד החליט להתגרש, וזוג שני, שגם הוא החליט להתגרש, בסופו של דבר, אחרי שהם החליטו להתגרש, הם החליטו לראות את הסדרה, את הפרק שלהם, יחד. בעקבות הצפייה בעצמם, בפרק, הם החליטו לחזור
מעניין.
להיות זוג. כבר עברה כמעט שנה. הם בירח דבש, מתמשך. המצלמה פותרת בעיות. אנחנו פשוט צריכים להצליח לראות את עצמנו מבחוץ, ואז להבין איפה הבעיות שלנו ממוקמות, ואני מאמינה בזה בכל ליבי.
אורנה בן דור, אני מאוד מאוד מודה לך. סיכנת אותי, ריתקת אותי.
תודה רבה לך מאוד, היה לי כיף.
כל טוב. המשך עשייה פוריה ומבורכת.
תודה רבה.
לפודקאסטים נוספים ולהצטרפות לרשימת התפוצה של התוכנית, בקרו באתר הבית של רשת עושים היסטוריה, בכתובת ranlevi.com. או הורידו את אפליקציית רשת עושים היסטוריה שבחנות האפליקציות של אנדרואיד.